עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייע הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה, אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים טובים, אני מנסה להירגע מהמשובחים האלה, לא יודע, אני עושה את זה כבר 10 שנים, אני... מה קורה חן?
מה העניינים עופר?
עורכת הדין חן בוארון טרסיוק.
טרסיוק, כן.
טרסיוק. נכון, הטרסיוק זה הצד הרוסי שלך, לא?
אוקראיני, כן.
אוקראיני.
של בעלי.
200 אלף ימי מילואים הוא עושה, נכון?
משהו כזה, כן.
וואו, איך את עושה את זה? עם תינוק קטן כבר בן שנה, נכון?
בדיוק שנה. וואי, מה זה קשוח לי? אתה לא מבין.
כן.
אבל זה החיים, זאת המדינה שלנו.
שישמור על עצמו, שכולם ישמרו על עצמם, כל החיילים, כולם. כן, עורכת דין בנושא מקרקעין, נכון?
נכון.
את יכולה רק קצת את המיקרופון.
לא שומעים אותי טוב, ככה?
כן. עכשיו ישמעו אותך מצוין, יותר טוב. אז אנחנו, אני חושב פעם שנייה, שלישית, רביעית, אני לא זוכר.
וואו, בממוצע כל שנה וחצי ככה אני פה. שנה וחצי ככה מחדש.
שזה נהדר. אני שמח לארח תמיד אורחים שכיף להביא אותם עוד פעם ועוד פעם אלינו לתוכנית.
איזה כיף, זכיתי.
כן, בסוף, איך אומרים, תוכנית טובה, אני יודע, מדברים מנדלן. אפשר לדבר המון נדלן, רק ב-10 דקות התארגנות לתוכנית שלנו כאן, אני חושב שדיברנו על נדלן. אבל אני רוצה דווקא להתחיל משהו שיותר קשור לעולם שלי.
Okay.
אתמול בנק לאומי יצא בהצהרה, חבר'ה, אני מוריד את הריבית הפריים ברבע אחוז. לא משנה מה יקרה, גם אם נגיד בנק ישראל לא יוריד את ריבית הפריים, אנחנו כן נוריד.
איזה כיף, אני לקוחה של לאומי.
כן, אבל כוכבית. למה כוכבית? כי הכוכבית הזאת תעלה לי ולקולגות שלי יועצי המשכנתאות בכמה ימי עבודה, בעיקר בלענות לטלפונים ולהסביר ללקוחות ש זה רק למי שיש לו משכנתה בבנק לאומי, ורק בחלק של מסלול הפריים, זה שעלה מ-1.6 ל-6.25, וירד אחרי זה ל-6, רק במסלול הזה. שתיים, זה רק במידה וריבית בנק ישראל, שתתפרסם בסוף ספטמבר, תישאר באותה רמה. כלומר, אם בנק ישראל יוריד את הריבית שלו, אז הם כבר לא צריכים להוריד את הריבית שלהם.
הם לא מורידים בעוד, נגיד אם בנק לא. יוריד ב-0.25, יורידו בעוד 0.25.
לא, 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 זה כבר לא יקרה, זה כבר לא יקרה. הם יגיעו להפסד כאילו על הריבית הזאת. זה אחד, שתיים.
אבל כנראה באמת מדברים שיורכים להוריד את הריבית.
לא סתם, בעצם. הסיכויים כאן שהריבית ירד היא הרבה יותר גבוהה, כי אנחנו כבר מגיעים לסוף שנה ודיברו על שתי הורדות ריבית במהלך שנת 25. זה עוד לא קרה. הסבירות מאוד 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 גבוהה שכן תהיה הורדת ריבית. זה הסיבה שהוא יצא עם זה. ודבר נוסף, זה רק ללקוחות בנק לאומי, שיש להם גם חשבון בבנק לאומי ומעבירי משכורת. כלומר, לא חשבון שאני, שרשום לי, אלא שגם אני מעביר שם משכורת.
ואם אתה עצמאי, זה נחשב משכורת או משכורת מבחינת רק שכיר? משכורת,
אני חושב שבדרך כלל עצמאים פחות נחשב להם משכורת. למרות שהרבה פעמים אנחנו כעצמאים מגלגלים הרבה יותר כסף בחשבון בנק מאשר שכירים. מגלגלים, לא מרוויחים. חשוב מאוד לציין את זה.
כן, אנשים לא יודעים את ההבדל.
כן, אז דרך אגב, כל הסיפור הזה אמור להיות באופן אוטומטי.
לא צריך להגיש בקשה.
לא, 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 כלום.
ברגע שיש לך מסלול. ויש לך.
כן, ברגע שיש לך מסלול פריים במשכנתה, עתירי שיוזלה.
זה גם בעלוות רגילות או רק במשכנתה?
הם רשמו שגם עלוות רגילות, בתכלס, מה שמעניין, כולם אבל משכנתה וריבית וזה, וזה יהיה כותרות יפות, וזה יעשה PR, ועומר אדם וגל תורן ישירו על זה, שום שיר בטח בפרסומת שלהם. אבל כמו שאמרנו, זה הסיכוי שריבית בנק ישראל תוריד את הריבית הרבה יותר גבוה, לפחות, ואז הם לא יצטרכו לעשות שום דבר, והם יצאו עם יחסי ציבור מצוינים. סליחה שאני אומר, אני עובד עם בנק לאומי המון, וכן, בסדר, זה דרך אגב חלק מה, אני לא יודע אם את מכירה את זה, אבל רווחי הבנקים, יצא איזשהו מצרה שהבנק ישראל הגדיר לבנקים, אתם מרוויחים המון, אתם חזירים קצת, תחזירו את הכסף לצרכן, חלק מהחזרת הכסף לצרכן. אין מתנות חינם. ואני אסכם את זה במשפט אחד שאומר, אני אשאל אותך חידה, את יודעת איזה חוק בעולם, גם אם חוק הכלים השלובים והגרביטציה יבוטלו מסיבה כלשהי, איזה חוק לא יבוטל לעולם?
איזה?
הבנק תמיד מרוויח.
יפה.
זה החוק שלא הצליחו לבטל אותו לעולם. אז תזכרו את זה. ותמיד כשאתם לוקחים משכנתה, תבינו אותה איך זה נראה, ומה קורה אם הפריים עולה, ומה קורה אם הפריים יורד. אולי עכשיו כדאי כן לקחת איזשהו מסלולים שהם צמודים לפריים, כי יש חשיבה על הורדת הפריים בזמן הקרוב. אבל דרך אגב, יש היום מסלולים אחרים, דרך אגב, יותר זולים. אני לא יודע אם הייתי רץ וממחזר את הפריים הזה. כלומר, מסלול זול יותר לפריים, כי הפריים יותר גבוה כרגע. אני לא יודע, אבל צריכים תתייעצו ותעשו את זה הלחקו לאוקטובר אחרי החגים. חן, מה קורה? ספרי לנו מי את, מי שלא מכיר אותך, מי שפעם ראשונה מצטרף לפרלמנט הנדל"ן.
אז אני חן בוארון, אני עורכת דין, אני עסקת בתחום של הנדלן כבר קרוב ל-15 שנים, אני עורכת דין עוד מעט 10 שנים, וכשאני אומרת נדלן זה נשמע כזה כאילו כללי מדי, אבל זה ממש ספציפית, אם זה אתה קונה דירה, מוכר דירה, קונה מקבלן, עושה פרויקט של התחדשות עירונית, אתה כבעל הדירה או שאתה רוצה לקנות ממישהו שמוכר דירה ואצלו בבניין הולכים לעשות פרויקט, או מהקבלן ש...
אני הולך אולי 15 שנה אחורה, החיים היו יותר קלים, היית קונה דירה מקבלן, לא הרוב, היו, מרבית האנשים לא היו לוקחים עורכי דין בכלל, היית קונה דירה יד שנייה, זה סבבה, כי אף אחד גם לא דיבר על התחדשות עירונית לפני 15 שנה, אולי ככה בקטנה, היום כל דירה יד שנייה במרכז העיר, יש איזשהו התחדשות עירונית, מדברים על התחדשות עירונית. כל דירה מקבלן, חלקה הגדול, זה כן בהתחדשות עירונית כבר, כן בתוצאה, כן זה כבר מגדלים מורכבים, מסובכים, יש עניינים מאוד מאוד מורכבים, החל גם מהנושא של האיחור, עיכוב במסירה.
נכון.
אז התחום הזה נהיה מאוד 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 מורכב.
מאוד מורכב. אנשים לא מבינים, אם אומרים לי, אני קונה דירה מקבלן, ואז אני שישר, כאילו, שואלת אותם, זה בנייה חדשה, או בנייה של התחדשות עירונית? זאת אומרת, הולכים להרוס את הבניין ולבנות חדש. הם לא מבינים בכלל את ההבדל, הם לא מבינים שיש פה עוד מסכת משפטית נוספת של ההסכם של הקבלן מול אותם דיירים שהוא הולך לפנות אותם או פינה אותם, לראות שהוא עומד בהתחייבויות שלו מולם, בנוסף להתחייבויות שלו מולך כמישהו שהולך לקנות ממנו את הדירה החדשה. ואנחנו רואים, כמו שהיום זה מתחיל להיעלם העולם, כל העניין של קבוצת רכישה שהייתה, כי באמת היו, הם נגיד לא נחשבים קבלנים, והחוק לא חל עליהם, כי אחרי מה שהיה בפרשת חפציבה, יש את חוק המחיר דירות הבטחת השקעות, אז זה לגבי מי שקונה דירה מקבלן, ומי שקונה דירה בקבוצת רכישה, אין קבלן, אין יזם, הוא עצמו היזם, נכון. אז אין לו למי לבוא בטענות.
הוא סקילו בנייה עצמית.
ואז מה קורה במקרים כאלה, שראינו, ובאמת עכשיו זה מתחיל להיעלם, שהם היו מוכרים לך דירות, שעדיין אין להם אישור שהם יבנו. זאת אומרת, אתה כבר משלם כסף, הם רוצים למכור לך את הקומה 14, אבל יש להם אישור, יש להם היתר, לבנות רק עד קומה 10, אז הם מוכרים לך דירה שלא קיימת.
כלומר, בקבוצות רכישה האלה, מה שאת אומרת לי, יש תמיד בקבוצות רכישה את המארגן. אני אשים רגע כוכבית ענה, כי אני כן מעורב במשהו. יש המון קבוצות קנייה,
שזה
מאוד פופולרי,
כן.
מאוד פופולרי היום, וזה בסדר וזה טוב, זה כמתאגדים, ככוח, הולכים לקבלן וקונים מנו דירה. לא קשור. ויש קבוצות רכישה. הכי קל לנו לזכור, אינבל אור. בואו נקרא לשם הזה, אבל דרך אגב, אני מכיר הרבה פרויקטים והרבה לקוחות שרכשו בקבוצות רכישה ועשו עסקאות מדהימות. מדהימות. עשו הרבה כסף ונכס מצוין והכל עבד בסדר. לנו מאוד קל לזכור את ה10% שלא עבד טוב. זה אחת הבעיות שלנו. והסיפור הספציפי הזה בא ואומר, את אומרת, בקבוצות רכישה האלה, יש קבוצה, יש את החברה או את החבר'ה שיגדו את כל הקבוצה, הרי לא כל 100 אנשים מסוגלים, אני יודע, נקרא להם, הם פתחו את החברה והם אמרו, ואז הם באו מעבר ל-100 אנשים, אמרו, אוקיי, בוא נמכור גם זכויות לעוד 20-30 אנשים, בשביל שיהיה לנו כסף בתוך העסקה הזאת. נכון? זה מה שהתכוונת.
לא, אני התכוונתי שהם עצמם עכשיו בעצם מתקשרים עם אינבל אור לצורך העניין, ואז כל אחד מהם אמור לקבל דירה. ובסוף לא ישרו את מה שהם לא קיבלו יותר בנייה למה שתוכנן.
כלומר, המארגן של הקבוצה,
המארגן שפה נגיד
את מחר, לא משנה שמות, אבל
כן, מחר דירות שבסוף, לא, זה רק דוגמה, זה שם קוד.
כן, אבל כן, שם קוד, דחורה, הכל בסדר.
כדי שאנשים יבינו את זה.
כלומר, בקבוצות רכישה כאלה, אנשים באו ואמרו להם, אנחנו יהיה כאן בניין, עשו את זה משרדי מחירות מאוד יפים ודגמים וכל הדברים האלה, ואז בפועל אנחנו רואים שהם מכרו הרבה יותר דירות מההיתרים. ומכיוון שאין כאן בנק מלווה ואין כאן ליווי בנקאי, אז הם שמו כסף אומנם בשלבים ובצורה לא הכי בטוחה, וחלקם איבדו הרבה כסף, כולל האנשים שהיו בתוך השלבים של ההיתרים גם. כי הפרויקטים האלה התפוצצו, פשטו את הרגל, כל החברות המארגנות וכל הכסף הזה.
נכון. אז מה שאני אומרת, שלפחות קבוצות רכישה כאלה, היום כבר איפה שהוא נעלמות, או שאנשים יודעים להיזהר, אבל מה הבעיה?
גם עורכי הדין למדו אותם עוד ועוד ועוד טוב.
נכון. אבל עכשיו, על מה הבעיה? שיש קבלנים שפתאום מתחילים להתנהג כמו קבוצות רכישה. שדווקא כשאתה קונה מקבלן, אתה אמור להיות מוגן, נכון? החוק מגן עליך.
מה הכוונה מתחילה?
השיטת עבודה מאוד מזכירה את השיטת עבודה של קבוצות רכישה. כלומר, אותו קבלן הוא יזם, וזה מאוד קל להיות יזם. אתה קם בבוקר, אני קם אכן, אני יזם. אני לא צריכה לזה תואר או רישיון או זה. אני יזם, גם אתה יזם.
הרי מה זה יזם? זה מישהו שמחליט על רעיון, ויודע, יודע, הוא חולם על יעלום, על רעיון, ואז צריך את הביצועיסט. מישהו שיבצע אותו. בדרך כלל היזם הוא גם אותו אחד עם הכיס היותר עמוק שמניע את זה. הוא אומר, אוקיי, קח 50 שקל, תפתח לך חנות.
נכון. אז מישהו קם בבוקר מחליט שהוא יזם, ואז הוא בא, מה שאני רואה, שהם באים היזמים ומתחילים למכור דירות לאנשים, שרגע, בכלל הדירה היא לא שלך, אתה מוכר לי סוג של חלום, כמו שעשו בקבוצות רכישה, אתה מוכר לי כאילו כביכול דירה מקבלן, דירה בקומה עשירית. אבל רגע, מכוח מה בכלל ההסכם שלך? הדיירים, אני דברת, נגיד על פינוי-בינוי, הם הביאו לך את הקרקע, יש לך את ההסכם, מה אתה כבר מוכר את הדירה שלהם?
רוצה להגיד לי שיש קבלנים שמוכרים דירות לפני שיש להם הסכם חתום עם...
לפני שיש להם הסכם חתום, לפני שיש להם אישור ועדה לעשות את הפרויקט, לפני שהריס... זאת אומרת, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים שאין עדיין ודאות, הם כבר מוכרים את הדירות.
רגע, אבל זה שיש הערת הזרה לאותו, לטובת אותו יזם.
אם יש הערת הזרה, זה משהו אחר. אני אומרת שלפעמים, הרי גם מכוח מה נרשמת הערת הזרה? מכוח איזשהו הסכם, אז אוקיי, אז עברנו איזשהו שלב. אבל אתה צריך שלב הרבה יותר של ודאות, וראינו את זה עכשיו, עכשיו אני רואה את זה יותר, אחרי המתקפה שהייתה עם איראן ובניינים נהרסו, אז הם באים, אותם יזמים, והם אומרים איך הם משכנעים, מה שיטת שיווק שלהם. הם אומרים לאנשים, בטוח הבניין הזה יצטרך להיבנות, נכון? הבניין הזה נהרס, פיזית נהרס, אין בניין, הולך להיבנות. אז אני כבר מוכר לכם את הדירה בקומה, אבל רגע, מישהו אישר לך שהולכים לבנות, אולי בסוף יחליטו לא לבנות את הבניין
אמר,
מחדש.
דרך אגב, מי אמר שהוא היזם שייבחר? ש...
בדיוק, זה עדיין שלב כל כך התחלתי, זה... והוא כבר מוכר לך את הדירות שהוא יבנה בעתיד.
זאת אומרת, אני בדרך אגב באותה רמה, יכול לך שלכת לחניון כאן בפתח תקווה ברחוב ענבר, נגיד שמו חבר'ה, יש כאן אחלה חניון, אנחנו חונים שם חינם, לא יודע איפה את חנית, אולי גם כן שם.
כן, שם.
ולהגיד, שמו, הולך לי פנות פעם בית משרדים מטורף, בואו, תשקיעו בי. בואו, תנו לי זה, אני אכתום איתכם על חוזה, שאתם מקבלים, לא יודע, משרד של 50 מטר, בקומה עשירית, יעלה לכם מיליון שקלים, זול יחסית. שימו לי כרגע מקדמה של 200 אלף שקל. זה בערך מה שאת אומרת לי.
כן. או שלפעמים הם האלה שמגדילים ראש, כאילו הולכים עוד שלב, הולכים באמת לאותו בעל קרקע, עושים איתו איזשהו הסכם אופציה, כזו, זה עדיין לא הסכם כמו מסודר, וכאילו הוא מוכר להם את האופציה, שהם יוכלו מכוח האופציה למכור לך.
אני בא לי להגיד משהו מגיל.
ויש לי לקוח שכמעט נפל בזה, אגב.
בא לי להגיד משהו...
אני הצלתי אותו.
אני חייב להגיד לך, בא לי להגיד משהו מגיל, אני אשמור על הפה שלי, כי בסוף אנחנו חיים בעולם שאנחנו... צורכים חדשות 24/7, בכל כותרת אפשרי, בכל מקום. לא משנה אם יש לך וואטסאפ וטיק טוק, ואנחנו רואים המון המון חדשות, וקופצות לנו על נוכלים, ועל עסקאות נדלן מפוקפקות, ועל מיליון ושתיים דברים. ועדיין אנשים נופלים. אני לא רוצה לציין שמות, הייתה חברת קרקעות מאוד גדולה, שלפני 10 שנים, הונתה אנשים, הבעלים ישב בכלא, יצא מהכלא למעצר בית, משהו כזה, אני לא, קראתי את זה לא מזמן, עשה חברת קומבינה, והמשיך למכור כל מיני דברים כאלה מוזרים.
פשוט בשם אחר.
בשם אחר, ואני אומר, איך אנשים, שאתה הולך לקנות עכשיו מוצר מסוים, אתה לא עושה חקר, אתה לא עושה בדיקה, אתה לא קורא כתבות, שוואלה, זה היה משהו, אנשים נפלו, אז נכון, לא כולם כאלה. אתה לא נעזר, ויכול להיות שבא לי להגיד, מי שנפל במקומות האלה מגיע לו, בסדר? אני רוצה, בא לי, אני אמרתי את זה אפילו. אתם, אל תלכו אחרי זה.
הם לא בודקים, מתי הם בודקים? אני מקבלת כאלה שיחות, אחרי שהם כבר חותמים לאותו יזם, כבר מעבירים תשלום ראשון, שפעים תשלום ראשון, זה 200 אלף שקל, זה לא קצת כסף. ואז הם אומרים, רגע, אני אתקשר לאורך הדין הזאת, מתקשרים אליי, התייעץ איתי. עכשיו, אחרי שחתמת, מה אפשר לעשות עכשיו?
סיפור. לצערי הרב, כל אותם לקוחות, ואני מוכן לתערב איתך, הטייפקאסט שלהם זה הם. זה אנשים ללא השכלה, זה אנשים חלשים, זה אנשים שמסכנים בדרך כלל, שמוכרים להם חלום, שחיים באיזשהו פחון, אני בכוונה בהגדרה אומר את זה ככה, וצריכים, ואומרים להם, וואלה, יש לכם עכשיו את ההזדמנות, למכור שתי כליות, ומוכרים כליה. מטאפורית. ולהרוויח. אני הייתי במשרד של אותו יזם של הקרקעות לפני 10 שנים, קצת יותר אפילו. שעוד הייתי שכיר באיזשהו חברה, והוא עשה את זה. הבנתי שהוא עושה את התרגיל הזה לבן אדם. אתה לא רוצה לחתום חוזה, אין בעיה, אבל אנחנו חתמנו אצל עורך דין, ואז אנחנו צריכים לבטל את החוזה, ואני לוקח 75,000 שקל. בן אדם שחי בקושי בדירת חדר בג'סי כהן, ופשוט זה השיטה, וטוב, אני לא יודע, זה... ואז מגיעה אחן, ואומרת להם, חבר'ה, מה עשיתם?
כן, בדיוק, אני פתאום כמו לא יודעת, איך לקרוא, זה נביאת זעם, או איזה שכאילו, שומרת רק את הדברים הרעים והשחורים, וכאילו, ופתאום הם מבינים מה הם עשו ואיך הם נפלו, וזה לפעמים באמת, למה לא התייעצתם איתי קודם? למה לא הרמתם טלפון קודם? למה... עכשיו, מאוד קל ליפול לזה, אני יכולה להגיד לך, אפילו בעלי, שמע, עכשיו, זה בעלי, הוא חי איתי כבר, אנחנו ביחד 7 שנים, אני כל היום הוא שומע אותי נדלן, ופתאום הוא בא אליי, נכנס הביתה, אומר לי, תקשיבי, באוטו, בדרך לפה מהעבודה, ברדיו, שמעתי שמוכרים איזה קרקע, רק ב-200,000 שקל, כל מה סיבור, אולי נלך לשמוע, אולי נלך לבדוק, ואני אומרת, בעלי כמעט נפל בזה?
כי זה מאוד מפתה.
כאילו, אתה כל היום שומע אותי שאני מספרת לך על נוכלים ושעובדים על אנשים וזה.
זה מאוד מפתה, כל העסקאות האלה.
והוא פשוט לא יודע, זאת אומרת, אם בעלי נפל, אני בטוחה שכמעט נפל, כל כך הרבה אנשים באמת תמימים, שהם לא מבינים.
אנחנו הישראלים מאוד אוהבים להתעשר מאוד מהר. להתעשר על הנייר, כולנו התעשרנו על הנייר, שקנינו דירות בחצי מה שהן שוות היום. רק התעשרנו על הנייר. אנחנו רוצים להכפיל ולהיות במשחק הזה עוד ועוד ועוד. ונוצר מצב שאנחנו מאוד מתפתים לקוני אדמות או לאופציות, כי זה נדלן, אמור לבנות פה, ומספרים על הרכבת התחתית, ומספרים על הכביש שיפתח, ועל שדה תעופה, ואזור תעשייה, החלום הזה מאוד קל לנו להסתדר, כי אנחנו גם כנגד יכולים לראות גם שכונות שעל באמת זה קרה להם. אבל אם אני אלך לנווה זמר ברענן, על דוגמה, זו שכונה שהתפתחה, שאני הייתי ילד ברעננה, שסיפרו כולם, שהייתי ילד ברעננה לפני יותר מ-35 שנה, בסדר? עכשיו הם חיים, שמי שקנה שם אז קרקעות, כלומר, אני מכיר סיפורים על קרקעות, כלומר, גם כן, באותו פרויקטים אני עשיתי מחקר קרקעות, והבנתי ששום דבר לא יוצא מזה כלום, כי מסיבה אחת, אם את מוכרת בתור אש מחירות, קרקע, ב-200,000 שקל, הזדמנות עכשיו בשדה ורגו ב-200,000 שקל. בשדה ורגו, כפר סבא, מרכז הארץ, מושב. אני בתור אש מחירות הייתי מביא את כל המשפחה שלי, שיקנו ב-200,000 שקל, מכריח אותם לקחת הלוואות, אם אני הייתי מאמין בזה.
נכון.
זה הראייה שלי. אני מכיר אנשים שלקחו, קנו קרקעות, היה לי פעם שיחה עם בחור שהיה אז מבוגר, והוא סיפר שסבתא שלו שעלתה לארץ, קנתה קרקע בבלו, בסינימה סיטי שם, בגלילות שם. הנכד שלו היום נהנה מזה, מדבר איתך 100 שנה מאז שהיא עלתה לארץ.
כן.
כלומר, הדברים האלה יכולים לקרות, אני אומר, אתם רוצים, תעשו בדיקות על גבי בדיקות, תיקחו שמיים.
בדיוק, זה מה שאני אומרת. יש הזדמנויות, זה לא שלא, אבל צריך לבדוק את זה, ובמיוחד שמיים, יש הקרקע הספציפית שבעלי שמה, אני גם כאילו מכירה את השטח, ואני בתוכנית רדיו שהייתה לי, והפסקתי לשדר לפני שנה, ראיינתי שמי, שדיברנו בדיוק על הקרקע הזאת, והוא אמר לי, כן, לא יהיה שם אף פעם, אף פעם. הקרקע הזאת, יש שם מתחת תשתיות, שפשוט כדי לבנות שם צריך להוציא את כל התשתיות, אי אפשר. הלכה למעשה אי אפשר, בחיים לא יהיה אפשר לבנות שם.
זה לא רק זה, זה אחד.
זה חד משמעית, מוכרים לך כרגע חולות, וזה כנראה תמיד יהיה חולות.
אפשר לעשות מזה שעון חול. את יודעת, כמו ש...
זה גם שווה.
כן, זה שעון חול מדויק. זה חול מדויק כזה, יש לו... אחד זה נושא של קרקע, שתיים זה נושא של בעלי הזכויות. יש המון מורשות, קרקעות שלא מחולקות, שיש עליהן... אלפי בעלי זכויות, אלפי, ובשביל לעשות החלוקה ומחירה ואחרי זה לבנות אותה שכונה, צריכה להגיע לכל האלפי בעלי זכויות, סלש יורשים שלהם, סלש יורשים של היורשים שלהם, בשביל להגיע למצב שאתה יכול לעשות חלוקה ולהתקדם עם הקרקע הזאת, בכלל למכור אותה ליזמים.
וגם לא תאם זה קרקע פרטית, הרבה פעמים זה גם עם המינהל.
אז
בכלל עוד יותר מסובך.
עוד יותר מסובך, בדיוק. ואז את צריכה אולי לחכות 200 שנה, שעל באמת שתבוא המדינה ותגיד, שמו, אין יותר אפשרות מלעימים את הקרקע, כל בעלי הזכויות שרוצים, יבואו אלינו, יקבלו 5 שקלים עבור כל דונם שהיה להם בתוך הדבר הזה, ונעשה...
כן.
זה דרך אגב, זה יקרה. אני מניח על קונה קרקעות במרכז במיוחד, שיושבות במושות ענק, ואין שום דבר התקדמות, אני מאמין ש... אבל זה לא משהו ש... זה משהו שיעבור בגצים, 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 30-40 שנה, ואז זה יתקדם לאנשהו. לדעתי, זה לא שמורה גדולה ענקית בבני ציון, שם ששייכת גם לקיבוצים, גם לאנשים פרטיים, יש שם משום 1,500 איש בעלים.
וואי, זה מטורף. תראה, אני יכולה להגיד לך, אפילו אני באה מהעולם של ההתחדשות עירונית, אפילו להרים פרויקט של 100 דירות, בסדר? 100 דירות יוצאות, אנחנו עושים, בונים חדש. אתה יודע איזה קשה זה להגיע ל-100 דירות? כי גם כל דירה, זה לא תמיד זוג או אחד. לפעמים הבן אדם נפטר, אז יש לו יורשים. ואז אחד היורשים, בכלל גם לא גר בארץ, גר בארצות הברית, לך תמצא אותו. ואתה צריך בסוף את החתימות של כולם, ממש לגרום לזה שכולם יתכנסו לזה, או זוג שמתגרש, ואז ההוא שהצד שגרוש, הוא אומר, לא חותם. זאת אומרת, אתה כל הזמן תלוי באנשים.
עכשיו, דרך אגב, אתמול אני שמעתי סיפור עם לקוחה שלי, אתמול, לא, זה היה שלשום, יום רביעי. לא, שלישי, זה היה, סליחה. שמעתי סיפור שהיא, אימא שלה ירשה דירה, לאימא יש 8 אחים, אז זה 8 יורשים, ורצו, עד שהצליחו לעשות את הצו צבא, ואז אמרו, אוקיי, בוא נמכור את הדירה הזאת. בינתיים, בזמן הזה, נפטרו עוד 2 אחים. אז עכשיו זה כבר יורשים של יורשים.
נכון.
ואת צריכה את כולם. נכון? איך זה עובד כל הסיפור הזה?
בדיוק.
אוי, את יודעת מה? אני אתחיל רגע. סליחה, סליחה שאני לוקח, סליחה. הזמנתי אותך, אבל...
אני אראיין אותך, אופיר. עכשיו, ברוך הבא לתוכנית שלי.
כן, כן, השתלטת לי על התוכנית. לא, סליחה. אני אגיד לך למה. זה עלה לי באיזשהו... אני קראתי על זוג, על משפחה שעשתה תאונת דרכים, והבעל יצא בחיים, האמא והשני ילדים נהרגו משהו כזה, והמשפחה של האמא, של האישה, טבעה את הדירה. על הסיפור הזה, כי בא וטענו שהילדים בתאונת דרכים נהרגו לפני האימא, ובגלל שלא היה הסכם ירושה, אז המשפחה שלה, ההורים שלה למעשה, הם היורשים שלה, ולא הילדים כאילו, ולא הבעל. What the fuck?
כן, במקרה הזה בסוף החליטו ש...
נכון, קראת את זה, אני לא זוכר איפה
ראיתי. אי אפשר באמת להחליט מי נפטר קודם, ולהיכנס לזה, ובאמת הבעל ירש כרגיל. אבל נגעת פה בנקודה מאוד מאוד נכונה ומאוד
איך
רגישה.
איך הולך חוק הירושה, רגע?
החוק של הירושה, קודם כל, אם אין לך צוואה, אז זה לפי החוק. והחוק, שאם אתה הולך לעולמך, אז מי שיורש אותך זה הבת זוג, והילדים שלך, אם אין לך ילדים זה הבת זוג, וההורים שלך, חלק יותר קטן, ואם ההורים לא, כבר לא בחיים, אז היורשים שלהם, שזה האחים שלך לצורך העניין.
כן, אם אני נפטר ואין ילדים, אני מסבך את אשתי... עם ההורים שלי. כן, כל עוד הם בחיים.
אני אתן לך דוגמה, סיפור. אתה חייב לשמוע את הסיפור. זוג התחתן לא מזמן, והבעל, והם קנו דירה, כמעט את כל הדירה הם מימנו מהכסף של ההורים של הבעל, ממש הביאו סכום מאוד מאוד יפה, וקצת משכנתה, והבעל נפטר בתאונת דרכים בגיל 34, אין עדיין ילדים. אז מי שירשה את הדירה, זה האישה. ההורים ירשו חלק מאוד מאוד קטן. האישה ירשה את הרוב. משכנתה כבר אין כי הביטוח משכנתה, אז ממש כל הדירה שלה. מהכסף שהביאו ההורים שלו, כי ממש את הכל זה, כאילו ההורים נתנו לה מתנה. והיא, אחרי ממש הכרה מישהו חדש, זמן קצר אחר כך, חיכו שיש שנה כדי שהיא תוכל להתחתן איתו, כי לפי השחוקים צריך לחכות שנה לפחות... והיא גרה בדירה עם הבעל החדש שלה. אז אני אומרת, זה דברים שיכולים לקרות, אבל בגלל זה צריך להיערך מראש ולהיערך עם צוואות, או לעשות איזה שהם הסכמים של הלוואה, של מתנה מההורים. אם ההורים באמת רוצים, נתנו מתנה לילד והם רוצים כאילו לקבל חזרה את הכסף, או לרשת חלק מהכסף. כאילו, יש את הדרכים להימנע מזה או להחליט.
היא גרה עם הבן זוג החדש שלה בדירה, שהיא נניח 80% הבעלים, וההורים של הגבר, של הגבר שנפטר, נהרג, הוא 20% בערך.
פה זה שני שליש ושליש, אבל לא משנה. אוקיי,
כן, ואז אם היא רוצה למכור את הדירה, היא צריכה את ההסכמה שלהם, או למכור, או לקנות מהם את החלק שלהם, ואם הם רוצים לנקום ולהגיד, וואלה, אנחנו, היא לא חיכתה, המיטה עוד לא התקררה, סליחה שאני מתבטא ככה, שתכבדת בעלינו, וואו, סיפור פסיכי.
כן, עכשיו אתה חושב שגם אם ההורים לא בחיים בעצמם, אז זה בעצם הילדים שלהם שזה האחים של אותו...
ואם אין נניח, אם אין נניח הוא היה יחיד, אם נניח הוא היה ילד יחיד, אם הוא היה ילד יחיד ואין לו באמת יורשים בצד הזה, אז היא היורשת, זה חוזר אליה, או שכאן יש לנו את האפוטרופוס הכללי?
יש לזה כן חוקים, אבל בסוף זה יכול באמת שהיא תירש את הכל, אם בסוף היא נשארת היורשת היחידה.
מה שזה אומר, זה אומר שזוגות שהתחתנו, צבא זה משהו שנשמע מאוד מאוד רחוק. מאוד מאוד רחוק.
כן, כולנו חושבים שאנחנו נחיה עד 120.
חיים במדינת ישראל, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר בוקר. שנבריאים. אבל אנחנו, את אומרת, בגלל שצבא זה משהו שנשמע מאוד רחוק, עדיין הוא תקף גם לזוגות צעירים.
נכון. שוב, בהתאם להחלטה שלכם, אם אתם מחליטים בכל זאת שאתה רוצה להביא לאשתך את הכל או את הרוב, אין שום בעיה, אבל אם אתה מחליט אחרת, דווקא בגלל ש... ההורים, נגיד, כמו במקרה הזה, שההורים הביאו את רוב הכסף. זאת אומרת, יש סיבה שאתה לא רוצה לתת הכל לבת זוג.
אתה יכול לעצב את הצבא בצורה נכונה.
בדיוק, תחליט כמה כן וכמה לא. אני לא
אומר שלא להביא כלום. דרך אגב, אם הוא היה רושם בצבא שלו, שכל הירושה שלו עוברת, היא תעבור לידי אשתו, ולהפך, צבא הדדית, לא הייתה שום סוגיה עם ההורים. הם יכלו רק לאכול את הלב. אבל כרגע, ההורים שלו, אוחזים בנכס. יכולים לשחק עם זה.
נכון.
לטוב ולרע, עוד פעם, אני לא יודע מה מערכת היחסים, ואת יודעת, יש כאלה ויש כאלה, אבל זה סיפור מורכב, סיפור אני חושב גם, אם אנחנו ניכנס לנושא של התחדשות עירונית,
אני רוצה לתת לך, אבל לא דוגמה, תקשיב, כי זה סיפור מאתמול. הגיעה אליי אישה שרוצה לעשות, עושים לה בבניין, אישה מאוד מבוגרת מעל גיל 80, עושים פרויקט של התחדשות עירונית, אצלה בבניין, ואז היזם אמר לה, טוב, עד ובעלך צריכים לחתום. ואז היא אומרת, איזה בעלי? בעלי נפטר לפני 20 שנה. אז היזם אומר לה, אוקיי, קודם כל עדיין הבעל רשום בטאבו, צריך להסדיר. אז הוא אומר לה, בסדר, היורשים יחתמו. איך היורשים יחתמו? צריך שיהיה צו ירושה ושנסדיר בטאבו. בוא נוציא צו ירושה. אממה, ואז היא פנתה אליי להוציא צו ירושה. הילד שלה גם נפטר מאז, כאילו נפטר לפני 5 שנים, ומי שירשה אותו זאת אשתו. עכשיו, ויש לה עוד ילדים. שאר הילדים שלה כן הסתלקו לטובתה מהחלק שהם ירשו מהאבא, כי הרי את האבא מי ירש חצי אי וחצי שאר הילדים.
נכון, תלוי גם בגיל שלהם, יש כל העניינים.
אז הילדים ירשו, יש להם שירות להסתלק לטובת האמא, שהאמא תקבל את הכל, אבל הילד שנפטר כבר לא יכול להסתלק, ומי שירשה אותו אשתו לא יכולה להסתלק, גם אם היא מאוד רוצה, היא לא יכולה להסתלק, היא ירשה את החלק מהאבא המנוח. ולכן עכשיו, הדירה רשומה, יש לה חלק מהדירה, זאת אומרת, כמעט הכל של האמא, ויש עוד חלק שלה. והיזם צריך שגם היא תחתום לו, אותה אחת, שהיא אלמנה, והיא כבר לא בקשר, והיא לא רוצה לחתום, והיא לא רוצה חלק מזה. זאת אומרת, היא סיפחה אותה מול היזם, והיזם, כדי שיהיה פה פרויקט, מי שלא חותם לו, ואחר כך מוציאים צו של, פונים לבית משפט, ואז הוא נחשב דייר סרבן, ממש, הם חשופים פה, האמא, אותה אמא חשופה לתביעות של היזם, כי היזם לא עשה הפרדה בינה לבין שאר מי שגר בדירה. זאת אומרת, אתן לך רגע דוגמה. אני ואתה נשואים, ועכשיו בא יזם ואומר, מי שלא חותם לי, ואני מגיע לרוב הדרוש, אני יכול לפנות לבית משפט ושיחריזו עליו כדייר סרבן.
נכון.
אבל אני באה ואומרת, אבל אם אני חותמת, רק הוא לא חותם, כי אנחנו עכשיו רבים, כי התגרשנו. למה שתתבע גם אותי? וזה תביעות של מיליונים. אני חתמתי. כן, צריך להכניס לחוזה באמת סעיף שאומר, אנחנו כעורכי דין דיירים, לעשות בינינו הפרדה, שאם אני חתמתי ואתה לא, למרות שאנחנו בדירה אחת, שיתבע רק אותך ולא גם אותי.
וואי, זה הערה מצוינת, כי הרבה פעמים נוצר מצב שחותמים על ההסכם עם הקבלן, בתקופה מסוימת, ועד שזה מגיע לפועל, יכול לעבור שנים. עכשיו, זוגות שבדרך הזה התגרשו, חיים דינמיים פה, פתאום אחד יכול להיות המניאק, להגיד, לא, אני לא חותם, ואני אעשה דווקא, ואני רוצה יותר חלקים, ולהעמיד את הבן זוג או הבת זוג במצב לא נעים, כמו שאת אומרת, חשוף לתביעות, למרות שהיא הייתה בסדר.
נכון. אז במקרה באמת של גירושים. במקרה של יורשים, שיש הרבה יורשים, ואחד מהיורשים לא משתף פעולה, או לא נמצא בו פיזית, או נמצא בחול, ואתה לא יכול להגיע באמת לכולם, אז, ואז כולם חשופים לתביעה, בגלל שאחד מהיורשים עכשיו לא משתף פעולה, ואין איתו בכלל קשר. אז צריך כן להפריד את מי בעצם היזם פה תובע, כי זה באמת תביעות של הרבה מאוד כסף. ולגבי הדוגמה שבאת לך מקודם, אני פותחת עוד משהו מאוד מאוד מעניין, כי היא שאלה אותי, ואז לרגע חשבתי על זה. היא אמרה לי, רגע, עכשיו יש לה חלק מהדירה, נגיד יש לה שליש מהדירה. היא יכולה למכור את הדירה ולפנות אותי מהבית, אני שבת 86, היא יכולה? על פניו כן. היא יכולה לפנות לבית משפט ולבקש פירוק שיתוף. לבקש, היא אומרת, יש לי חלק, אני רוצה, זה שווה כסף, אני רוצה למכור את הבית ולקחת את החלק שלי, זה שלי, אני ירשתי את זה.
כן, אבל היא מיעוט, ואני חושב שבית משפט, למרות ש...
זה היה להחלטת משפט, אבל אם היא יכולה לעשות את זה, היא יכולה. כן, יש לה...
היא יכולה למכור את החלק הזה לפלוני אלמוני, להגיד, אני מוכרת לך עכשיו את המטבח. לא, עוד פעם אנחנו...
בדיוק, אז בדיוק, היא לא יכולה למכור רק חלק מהנכס, היא צריכה למכור את כל הנכס, או יותר מזה, היא לא רוצה למכור, אבל יש לה נושים. פתאום באנו שעד עכשיו היא הייתה מסובכת, לא היה אפשר להיפרע ממנה, ואז פתאום ישר יש צו ירושה, עכשיו היא כבר בעלים של נכס, חלק מהנכס, הנושים יבואו ויבקשו למכור לה אם את הנכס, ולקבל את החלק שלהם, זאת הדרך שלהם להיפרע, סוף סוף, אחרי כל השנים. אז באמת צריך לשים לב, באמת גם מי היורש, למי אתה מוריש, כי אם במיוחד אתה נגיד יודע, כהורה, שאחד מהילדים שלך, יש לו חובות, אז אולי שווה לך שהוא לא יירש אם אתה לא רוצה שאנשים שלו יקבלו את החלק שלך.
נהיה מסובך.
זה מסובך, אבל זה דברים שחייבים לדבר עליהם, כי זה נדלן, זה הרבה כסף, זה מיליונים. אנשים לא יודעים לנהל את זה נכון, לא יודעים גם מבחינת מיסים, אבל גם מבחינת באמת העניין הזה של העברות, של צוואות, של עברות במתנה, לא יודעים לנהל את זה, ואז בסוף הם מפסידים פה המון כסף, דווקא בדברים האלה.
שיר קל.
היא שנולדה בי כפני
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, מה קורה כן?
זה כיף שחזרנו.
חזרנו, היה קצת שיר, היינו צריכים. אתמול דווקא הייתי בהופעה של טיסלאם, בהוד השרון, דווקא נחמד. פסיכים, פסיכים, בני כמעט 70 על הבמה. באטרף, זה קטע, כי אתמול היו כנראה מלא הופעות, כל הפיד שלי, כל אחד בהופעה אחרת. כל אחד בהופעה אחרת. קצת פסיכי, אבל לא נורא. אני רוצה קצת שנייה לחזור למה שדיברנו מקודם. אחת הבעיות, דרך אגב, הגדולות, אנחנו מדברים נדלן, 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 ובסוף כל הסכסוכים המשפחתיים, הרוב הגדול זה מנדלן. מה הירושות, וכמה הוא קיבל, ואיך הוא, ולמה אח אחד. לכן מאוד מאוד חשוב ש... אני חושב שמשפחה מתכנסת ומגיעה לשלב של חתונה ועזרה ברכישת נדלן, אולי לעשות סוג של הסכם ביניהם, אולי לעשות סוג של חוזה, אפילו הלוואה כלשהו, להתנות אותו. אתה יודע, היה לי שיחה עם לקוח שלי
הסכם ממון גם.
כן, גם הסכמי ממון יש היום. אתה יודע, זה מילים גסות שאנשים פחדים מהם. אבל זוכר, היה לי שיחה עם לקוח שלי, שאומר, שמע, הצד של, של הבן זוג, של הבת שלי, הוא לא מביא שום דבר, אני מממן להם הכל כמעט, הכל. ומה יקרה אם מחר הבחור הזה, לא יודע, מתגרשו. אני, חצי מזה, אני... זה מה אני אומר, שמע, אז אולי שווה לעשות שיחה כלשהו, מסודרת, לשים את הדברים על השולחן, להגיד להם, אני נותן לכם את זה כהלוואה, הלוואה ל-20 שנה, בסדר? בלי שבמידה והכל יסתדר, אתם צריכים להחזיר לי את זה תוך 20 שנה, ותוך 20 שנה יש לי את האפשרות לבטל את זה. קודם, תרץ להם, שב עם עורך דין, שיבנה לך את התירוץ טוב. זה גם, אני חושב שזה גם בריא. לפעמים, להבין שיש לך חוב לאבא, להבין שלא הכל מובן מאליו. כן. מעניין. תגידי לי, אני רוצה משפט אחד על הנושא של מחיר למשתכן. ככה, החלפנו איזשהו מילה וחצי, ואת אמרת, לא, עזוב אותך, חבל לבזבז על זה את הזמן.
אני יכולה להסביר לך גם למה.
לא לי, למאזינים, לצופים.
כן. גם לך. פשוט אני מקבלת הרבה טלפונים, במיוחד עכשיו, כל פעם שיש הגרלה, אז באמת השיח הזה עולה, ויש יותר טלפונים ויותר מדברים על זה. ואז, מהלך השיחה, באמת אני, רגע, אני יוצאת, אני שואלת, אני אומרת להם, אוקיי, אני אבדוק לכם את החוזה. אני לוקחת טיקס, כסף, לא משנה, זה באמת לא חשוב. אני אגיד לכם, כאילו, יש הרבה דברים שאי אפשר לשנות. מה שלא חוקי, כן, נבקש לשנות וישנו. זה לא שאי אפשר לשנות כלום.
זה איזים שהקבלן מוסיף פנימה, כן, במטרה שאף...
כן, והוא מוסיף, והוא מוסיף. וזה אפשר לשנות, אבל דברים שהם כן חוקיים, הם אולי מסריחים, אבל חוקיים, אי אפשר לשנות. בסדר? עדיין, ואני אגיד לך, אוקיי, זה מסריח. עדיין תקנה את הדירה? כן. אז אתה כאילו עכשיו תשקיע פה, אני אעבוד, תשלם לי כסף והכל, אני אגיד לך, תשמע, זה 1-3 לא בסדר, אי אפשר לשנות, זאת הקלה. ואתה בכל מקרה קונה, אז בשביל מה שאני אבדוק, או בשביל מה כזה, ואז הם באמת לא לוקחים עורך דין. כי אומרים, אני בכל מקרה, יש לי פה כזה ספר, אני חותם על הכל, אני לא קורא אותו, עורך דין, תאמי לא קורא אותו, אני לא יודע על מה אני חותם, אבל אני בכל מקרה חותם, כי אני רוצה את הדירה הזאת, והאי מה?
כן, את יודעת מה, זה תמיד מזכיר לי את הסיפור על עוצלי גוצלי.
עוצלי גוצלי, אוקיי.
כן, שההגדרה, לא זאת, שהתנאיה של המחשיפה, משהו כזה, אמרה, את תקרי לבן הבכור, רוצלי גוצלי, משהו כזה. זה היה, לא המחשיפה, השד, על השם שלי. והוא אמרה, סבבה, העיקר שאני אתווה זהב. אותו דבר גם פה. אם רשום בחוזה, שאתם צריכים לתת את הילד הראשון שלכם לקבלן, ולא שמתם לב לזה, אז זה בעיה שלכם, אבל אם העורך דין לפחות אמר לה, שמו, אתם צריכים לתת את הילד הראשון שלכם לקבלן, או לקרוא לו על שם הקבלן. הנה, רוצלי גוצלי. אז לפחות שתדעו את זה. לפחות שתדעו שלא תהיו מופתעים, לא ידענו, אנחנו נתבע אתכם ותבזבזו את הזמן. שלפחות ימרקרו לכם את הבמפרים שאמורים להיות לכם בעסקה הזאת.
כן.
אפילו אם אתם הולכים לקחת את זה, זה בסדר. זה כמו שאת נוסעת בווייז, ואת יודעת שאת הולכת להתעקע, שיש לך חתונה ביום חמישי במרכז תל אביב בערב. את יודעת שאת הולכת, את תיסי לחתונה, את תשימי את הצ'ק ואת תתעקי בפקק שעתיים. לפחות את יודעת, את תכין את עצמך, תכין לשירותים, קודם תקחי את הבקבוק מים.
זה באמת מתחלק לאנשים, מי שרוצה לדעת, למרות שהוא יודע שאין לו
מה לעשות
עם זה. אני
חושב שחייבים לדעת.
לבין האנשים שלא רוצים לדעת.
בסוף, וזה מה שאני אומר ללקוחות שלי, אתם הולכים לחתום על מאות דפים, עותקים, על מסמכים שאתם לא תבינו, גם אם תקראו את כל המסמכים האלה. קחו עורך דין, שיגיד לכם, הכל בסדר, הכל לא בסדר, יש כאן 1, 2, 3, 4, תבינו מה המשמעות. זה הדבר
אחר. ואני חושבת, אני מוסיפה, שכן חשוב לקחת את עורך דין דווקא בשביל הדברים הלא חוקיים שכתובים. זה יכול להיות רק דבר אחד, הוא ישנה רק דבר אחד. נכון. אבל הוא יהיה כל כך משמעותי. לדוגמה, יש בחוזים לפעמים אומרים, תוך כמה זמן אתה יכול למכור את הדירה שלך? ואם החוק אומר שאתה יכול אחרי 7 שנים, מתי זה נספר? מהגרלה, מהשחייה, מהבנייה, כל דבר, וכתוב אחרת בחוזה, אחרת מהחוק. אז אתה צריך לדעת, לבוא ולהגיד, לדרוש מהקבלן, רגע, שישנה את החוזה.
אם החוק אומר 7 שנים מהגרלה, או 5 שנים מקבלת הנכס, נכון? זה החוק, במקרה הזה.
5 שנים מהבנייה.
מתופס 4.
כן.
מתופס 4. ואם בחוזה רשום 7 שנים מתופס 4, אני אבל יכול ללכת לחוק. אז מה אם רשום לי בחוזה?
אז בידו, אז קודם כל, אז צריך לשנות את החוזה, כי החוזה מנוגד לחוק. נכון שהרבה פעמים החוק הוא קוגנטי, זאת אומרת, מה שהחוק קובע זה מה שיהיה. אוקיי? גם אם תכתוב אחרת בחוזה. אבל יש דברים שפעמים החוק, לגביהם, או סעיפים ספציפיים, שלגביהם החוק הוא לא קוגנטי. ואז יגידו, מה שיקבע זה מה שכתוב בחוזה.
מה קורה לגבי נושא של איחורים במסירה? ואנחנו נתקלים בזה לא מעט. אנחנו תכף נתחיל להתעכל בזה, תכף.
כן, כן, מתחילים, כבר מתחילים. תראה, גם לגבי זה החוק הוא קוגנטי באמת, וממש הגדירו בחוק, ולא מזמן היה גם את תיקון 9 לחוק שמשנה את הפיצוי שתקבל. זאת אומרת, אז היה נגיד רק אחרי חודשיים איחור, אז תקבל פיצוי רטרואקטיבית במדרגות מסוימות, היום זה כבר אחרת, כבר אחרי חודש אתה יכול לקבל.
מקבל כעבור חודש, מקבל רטרואקטיבי, יש איזשהו מורכב.
כן, בדיוק, אתה מקבל אחרי חודש איחור, אבל מה עושים באמת במיוחד במצב הזה קבלנים? הרבה פעמים הם אומרים לך, הם ניסו להגיד, יותר נכון, שהאיחור נגרם בגלל המלחמה, שזה סוג כביכול של כוח עליון, זה לא היה תלוי בנו, ולכן מותר לנו לאחר. דברים כאלה מגיעים לבתי משפט, וגם הגיע בקורונה. לא יודעת מה יהיה בעתיד, אבל נכון לעכשיו לא קיבלו איזה, בית משפט לא מקבל איזה, זה לא איזה מילת קסם, יש מלחמה. תמיד יש מלחמה. הרי ממה נולד גם כל העניין של הכוח עליון? שאומרים, זה לפי הסעיף 18 לחוק החוזים של הסיכול, שאומרים אם יש משהו שהוא לא בשליטתי, כמו נגיד קורונה, לא בשליטתי, לא יכולתי למנוע דברים כאלה, ואז טוענים סיכול, זה כוח עליון. אבל במקרה של מלחמה, ממש כבר אומרים השופטים בפסקי הדין שלהם, אתה לא יכול להגיד שזה משהו של זה לא יכולת למנוע ולא יכולת לצפות. אתה במדינת ישראל לא יכול להגיד שלא יכולת לצפות. אתה חי במדינת מלחמה. אתה יכולת לצפות שיכול להיות שתהיה מלחמה, וזה יגרום לאיחור במסירה שלך. אז זה כבר לא סיכול, אז זה כבר לא כוח עליון. מלחמה זה כבר בשגרה. אתה לא יכול להגיד, הייתה מלחמה, אז בסדר, אני מאחר.
זה כמו שכולנו קונים טיסה, והשאר חושבים מה יקרה אם יהיה מלחמה. אז בואו נעשה ביטול נסיעות או כאלה דברים. יש כאן איזשהו סוג של חשיבה בסיפור הזה גם כן.
כן, אבל למה אתה עושה ביטוח? כי אתה יודע שזה יכול לקרות. אז אותו דבר קבלנים. תבטח את עצמך, אתה יודע שזה יכול לקרות. אז אל תחשוב, אם הייתה מלחמה, אז מותר לי לאחר ולא לשלם פיצויים לאנשים. אז מה גם עוד אז קבלנים מתחילים להתחכם? כי יש להם כן דברים שאם תעשה, הם יוכלו לאחר לך במסירה. לדוגמה, יגידו לך, אם אתה עכשיו רוצה לשפץ את הדירה, לא קיבלת את הדירה הקלאסית מהקבלן, עשית השיפוט, זה לבנות לך, לוקח לי עכשיו זמן. אז אם האיחור הוא בגלל העיכוב שלך, אז לא תקבל פיצוי.
הזמנת מרצפות מיוחדות, והם הגיעו בשעה 5 אחר הצהריים, ואני לא מקבל משעה 4 דקות ל-5, ואז אמרנו להם תבואו למחרת, והם לא באו למחרת, והם עיכבו, והפועל שלי באותו יום היה ביום חופש, פתאום עיכוב של 5 דקות, זה נהפך לעיכוב של שבוע, ואנחנו נראה לך שזה עיכוב של 20 יום.
כן, וגם אתה חתמת להם על זה, שאתה באמת, העיכוב הזה של החודשיים זה בגללך, וחתמת שאתה לא תדבר אותם. אבל מה הם שוכחים הקבלנים, ומה חשוב שאתם הצופים תזכרו? שאותו קבלן באמת צריך להוכיח בסוף שהעיכוב נגרם בגלל אותו שיפוץ ולא בגלל המלחמה. זאת אומרת, נכון, הוא חתם לך שבגלל זה יהיה איחור, בגלל השיפוץ הזה, אבל בגלל זה נגרם? לא. למה נגרם לך? כי לא היו לך פועלים בכלל. לא היה לך פועלים, בכלל לא עבדת. חצי שנה האתר בנייה ריק. בגלל זה נגרם האיחור, בגלל המלחמה. כביכול. אז, אז כאילו, זה לא, אנשים אומרים לי, אני לא יכול כבר לדבוע, כי חתמתי לו שזה בסדר שהוא יאחר לי בגלל זה. אבל הוא לא מאחר בגלל זה.
אבל זה אנשים, אני חייב להגיד, שהולכים שקונים דירה בלי עורכי דין, כנראה. מסתמכים על, עורך דין, יש כאן איזשהו מספח שינויים שהעורך דין עושה, ועשו את זה פעם, ובוא תסתכל.
תראה, העניין הוא, הרבה הולכים בלי עורכי דין, או עם עורך דין שהוא לא מהתחום, או עם העורך דין שלא, אתה יודע, מה שאתה משלם זה מה שאתה מקבל, אין מה לעשות. ואני תמיד אומרת, כאילו, אני על הסכם מקבלן, כי אני יודעת מה זה הסכם מקבלן. אני בעצמי הצגתי בעברי קבלנים, אני הכנתי את החוזים האלה בעצמי. אני יודעת מה זה. שכר טרחה של עורך דין על הסכם מקבלן, הכי הכי נמוך שיש, זה 10,000 שקלים. אחרת, הוא לא באמת יעבוד. זה כמות מטורפת של דפים שאתה רק אמור לקרוא. אחר כך להגיב, לעשות נספח שינויים, לעשות מסע ומתן עם העורך דין השני, שהוא לא פרייר, העורך דין של הקבלן.
זה זמן.
התעסקות, זה גם לדעת על מה להתבקר ועל מה לא. זה לא יקר לכתוב 100 עמודים, ואז הוא יגיד לך, לא. אלא אפילו שיש שלושה עמודים טובים, עמודים של סעיפים של אתה רוצה לשנות, ולנהל המסע ומתן, וזה יכול אפילו בסוף, כמו שאמרת לך קודם, סעיף אחד, אבל הוא סעיף אחד כל כך קריטי ושווה הרבה כסף. צריך לדעת לעשות את זה, והעורך דין שיודע לעשות את זה עולה כסף. אין מה לעשות, ככה זה.
צריכים לזכור שבסוף המטרה...
ואנשים לא מבינים את זה. הם באים ומתיישרים אליי, ואני אומרת להם את השכר טרחה שלי, ואחר כך אומרים, יש לי עורך דין בחצי מהמחיר. ואני לא אומרת להם, אני אומרת להם בהצלחה ומשחררת, הכל בסדר, לא כולם חייבים לקוחות שלי וזה בסדר. אבל אני אומרת לעצמי בלב, אם הוא לוקח חצי מחיר, הוא לא הולך לעבוד. אין סיכוי שהוא הולך לעבוד.
מה שהוא נותן לי שם סטאג'ר שלו במשרד שיעבוד, כן, וגם ככה זה נראה. אני...
וזה מה שתקבל.
בסוף, כל הדבר הזה שנקרא החוזה הענק, המטרה לשים אותו איפשהו במגירה, ולא לפתוח אותו. והרוב על באמת ככה. הרוב חותמים על החוזה, והכל מסתדר ביד שנייה וביד ראשונה, הכל מסתדר. אבל תמיד יש את ה5-7% שיש בעיות. תמיד יש שם את הבעיות. ואז אם החוזה נפלתם ויש סעיפים שלא דויקו, או לרעתכם, תצטרכו לאכול את הדבר הזה. תצטרכו להתמודד עם הבעיה, עם האיחור במסירה, כי חתמתם כלשהו, על סעיף כלשהו, כי לא יודע, יש לא מעט, כי פתאום שמו לכם עמוד, לא עמוד, חדר חשמל בקומה שלכם. בסדר, ולא שמתם לב לזה במפרט שהסתכלתם, ואף אחד לא, העורך דין שלכם לא מכיר מפרטים מספיק טוב. מפרטים האלה מפחידים, מקבלת פתאום עוד ספר. יותר מהחוזה, אם החוזה בדרך כלל הוא 50 עמודים, המפרט הוא 100 עמודים כמעט. תלוי גם בבניין.
כן.
אז דברים שצריכים להכיר אותם ולהבין אותם. וזה, אני אומר את זה כל פעם, עורכי דין חייבים להיכנס, חייבים כל עסקת נדלן, אני חושב, עורך דין. גם אם שני הצדדים הם אותה משפחה, צד אחד קונה, קחו שני עורכי דין שיריבו ביניהם. כי מאוד מאוד קשה גם, אני נתקל בדבר הזה, את לא רואה, בטח פה, אותו צד מייצג את שני עורכי דין. זה לא הגיוני, זה לא בריא.
לכל אחד יש אינטרסים שונים, ואי אפשר לייצג. תמיד יהיה בניגוד עניינים, אפילו ברמת ההרגשה. תמיד אתה תרגיש, טוב, הוא גם מייצג אותו, אז הוא גם חייב להיות איפה
שהוא. הייתה לי לקוחה כזאת, היה לי עסקה כזאת.
זה רעתי.
תשמעי, הייתה לי עסקה כזאת, עסקה בין המורכבות שהיו לי, עסקה בתוך המשפחה עם שווי נכס שונה מהחוזה מול השמאות, משהו הזיה, תושב חוץ, שהעורכת דין ייצגה את שני הצדדים, והייתה גם מיופת כוח של התושב חוץ בכלל. אז זה, לא יודע, זה, את יודעת מה? הבנק הרים גבה. הבנק. כלומר, היא גם מייפה את ה... היא גם חותמת בשם המוכר, היא גם העורכת דין שלו, והיא גם העורכת דין של הקונה, וגם העסקה זולה במיליון שקל מהשמאות.
כן, יש פה יותר מדי...
יותר מדי איפים. כן. זה היה אחת העסקאות המורכבות שהיו לי, ואני חייב להגיד בסוף הצלחנו, אבל עדיין, פה זה עסקת משפחה, שיכול להיות שלאחד הצדדים היה אינטרס שזה יקרה. אבל שאתם רוצים לחסוך כסף ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח את אותו עורך דין ונשלם לו ביחד 15,000 במקום 20,000, בסוף זה יבוא אליכם. הדבר הזה, זה יגיע לפתחם, וזה הסיפור. חן, טיפ זהב שאת יכולה לתת ללקוחות שלנו לפני שאנחנו נפרדים.
דופקים לנו. כן, אנחנו כבר מסיימים.
כן, כן.
כבר השדרן בא רוצה לענות.
מה, אתה מקדים? דודי מקדים היום. כן, טיפ זהב.
טיפ זהב, אני תמיד אומרת את זה, זה נשמע כאילו קלישה, אבל זה אני מאמין שלי, אין מה לעשות. אני באמת חושבת שכשקונים דירה, צריך אנשים שמבינים בתחום. אתם עושים דירה, קונים דירה אחת אולי פעם בחיים, פעמיים, שלוש, כמה דירות תקנו? 5. אנחנו עושים את זה למחייתנו כל יום, כל יום, כל יום, במשך כל שנים. מה שאנחנו ראינו בחיים, לא תראו, אי אפשר, ניסיון זה לא מה שאפשר ללמד, לא, גם תלך לאוניברסיטה, לא ילמדו אותך את זה. אנחנו כבר רואים הכל, יודעים הכל, יודעים להקדים תרופה למכה. את חייבים לקחת אנשי מקצוע מקצועיים עם הניסיון האמיתי בשטח ולא רק בתיאוריה, שבאמת ידאג, ואז שיש לך שומרי סף נקרא זה, כאילו מישהו שמגן עליך, אם זה השמי והיועץ משכנתא והעורך דין, כולם ביחד, ידעו לעשות לך את העסקה הכי 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 טובה שיש.
חן בוארון טרס יוק.
יפה, הצלחת בסוף.
שמחתי מאוד לארח אותך כאן בפרלמנט הנדלן, ברדיו סול.
נתראה פה שוב עוד שנה.
עוד שנה. אני מקווה שנראה את החטופים הרבה יותר מוקדם. 50 חטופים וחטופות, חטופה אחת, 692 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת. שיהיה לכם סוף שבוע נעים. אנחנו נהיה פה שבוע הבא. תודה רבה. בריאות ואושר.
תודה.
ביי ביי.